אהלן, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט 219 של הבאסה לפלטפורמה, וזה במפרס מספר 14, אנחנו בפורום הרגיל שלנו, אני רן, ושאני מתבנר, ודותן. היי חבר'ה.
אהלן.
אהלן, היום זה יום היסטורי, אם אבנר רוצה לספר לנו אחר כך למה, אז נספר, אם לא, תשארו במתח, תשארו בחדשות, או שאולי כבר שמעתם בחדשות בזמן שאתם מאזינים. אז במפרס זה סדרה שבה אנחנו למעשה מביאים קצרים, דברים שראינו בחודש האחרון, אנחנו מקליטים את זה פעם בחודש, וזהו, אז נראה לי שאפשר להתחיל לזרום. לפי סדר הדברים. אז אני אתחיל, כי אני רשמל ברשימה פשוט. ספריות או פרמורקים או מודולים שמשמעותיים שהשתחררו בזמן האחרון, אז יצא לי לעשות די הרבה עבודה עם מטאור, וזה נכון, השתחררה גרסה 0.8 של מטאור, שכוללת את מה שנקרא מנוע הרינדור החדש שלה, העונה לשם בלייז, או בשם ה... יותר מסורתי, אולי מטאור UI. הוא מביא איתו כמה חידושים מעניינים, זה קפיצת מדרגה בכמה מובנים, גם מבחינת פרפורמנס, גם מבחינת אינטגרציה לפרמורקים שהם לא מטאור, לצורך העניין, אינטגרציה עם רכיבים של jQuery, שעד עכשיו היא הייתה קיימת, אבל היא לא הייתה כל כך טבעית ונוחה, אז היום היא הרבה יותר פשוטה. ופרפורמנס יותר טוב, ו-API יותר טוב. אז זה למעשה, הם ציינו את זה כאחד המיילסטונים האחרונים, לקראת שחרור 1.0 שלהם, שזה ממש כאילו מיילסטון משמעותי לחברה ולפרמורק. זהו, אז זה היה מטאור JS, גרסה 0.8. האייטם הבא הקצר שאני אביא, זה איך עושים מידיה קוויריז בג'אבסקריפט. אז מידיה קוויריז זה בעצם היכולת להשתמש ב-CSS, לא, ולהגיד, החלק הזה של ה-CSS הוא תקף אך ורק למסכים בגודל 768 פיקסל ומטה, לצורך העניין. ומשתמשים על זה די הרבה כשרוצים לעשות responsive design. טכניקה מאוד נחמדה. אבל לפעמים גם רוצים להריץ JavaScript רק כשהמסך הוא בגודל כזה או אחר. אז איך משתמשים באותה טכניקה, באותה שפה של CSS queries, CSS media queries, גם ב-JavaScript? אז יש כמה ספריות נחמדות, פוליפילים כאלה קטנים. פה ספציפית רשמתי, אני חושב, שניים, אחד של פול אייריש, והשני, אני לא זוכר של מי, אבל ממש, כאילו, ספרייה מאוד קטנה, לא נתת לכם לכתוב בדיוק את אותה מדיה קוויריק, באותו סינטקס של CSS, אבל בתוך גרשיים ובג'אבסקריפט, ולעשות על זה if, ואם זה אכן מתקיים, אז אפשר להריץ את הקוד, לצורך העניין, אתם רוצים לעשות, לא יודע, איזושהי אנימציה רק במסכים גדולים, במסכים קטנים לא לעשות אנימציה. או שאתם רוצים להציג, לא יודע, להשתמש באיזשהו פלאגין רק במסכים קטנים וכו', אז מידיה קוויריז עוזרים לעשות את זה. נחמד. האייטם הבא שלי, אז דיברנו די הרבה על גרפייט, אני חושב בפרק שעבר, אולי אפילו בפרק שלפני זה, גרפייט וכלים שקשורים אליהם, ואחד המאזינים, אריק, העיר את תשומת ליבנו לכלי, אני חושב שהוא יחסית חדש, נקרא קאבוט, שהוא גם מתחבר לכל הסטאק הזה של גרפייט, והוא מתמחה באלרטינג. הוא לא עושה דשבורד, הוא עושה אלרטינג לגרפייט. לצורך העניין, ברגע שאיזשהו מטריקה עוברת threshold, תוכלו לשלוח SMS או לשלוח אימייל למי שירצה. אז זה קאבוט, ותודה לאריק על זה. האייטב הבא, של מי הוא? שלי?
שלי.
שלך, אוקיי, נותן.
טוב, זה טול שנקרא פיגפן. אני עושה קצת עבודה עם פיג, הדוב, וככה, תוך כדי, אני לא ממש מסופק ממה שיש בחוץ, אז התחלתי לחקור כל מיני כיוונים לאיך לכתוב פיג סקריפטס on your own terms, מה שנקרא. אחד הכלים שמצאתי הוא של נטפליקס. הם כותבים בעצם, אתה כותב כמו פיג סקריפטס בקלוז'ר, וזה מתרגם את עצמו לפיג סקריפט רגיל, רק שאתה כותב משהו, זאת אומרת, שפה שקצת יותר קרובה לשפת תכנות, במקרה זה קלוז'ר. את האמת שמאז ששמתי את האייטם, כבר הספקתי לכתוב בעצמי איזשהו כלי, סוג של, סוג של ספרייה שעוזרת לכתוב פיג יחד עם רובי, בשאיפה עוד שבוע, שבועיים אני אוציא את זה כאופן סורס, ומקווה שזה נחמד.
כלומר, לערבב פיג בתוך רובי?
כן, בגדול רציתי להגדיר לעצמי שעבודה עם פיג תהיה נוחה, מבחינתי נוח זה רובי, או במקרה יותר ספציפי זה ג'יי רובי, וכדי לגרום לזה לקרות, אתה צריך קצת לדבר פיגית, ולדבר ג'יי רובית, והאינטגרציה של פיג וג'יי רובי מאוד לייטווייט, ואיכשהו מצאתי את הטריקים הנכונים כדי לגרום לזה לעבוד.
יש לך כבר שם ספרייה? כי אם לא, אז יש לי רעיון שלך.
כן, יש לי שם. מה הרעיון שלך?
הרעיון שלי זה...
כן, טוב, אבל הלכתי לתחום הזה של חזירים.
אוקיי, יש גם את השיר הפורסם של פינק פלויד שאתה יכול להשתמש בו. פיגס.
פיגס on the wings.
כן, פיגס on the wings, בדיוק, מ-Animals. טוב, מגניב. סבבה. אז האייטם הבא הוא נראה לי גם שלי, sif.js. sif.js זה ספריית JavaScript שנותנת לכם להשתמש בשפת השריפות של MongoDB, אבל פשוט כדי לעשות פילטרינג למערכים. אני לא יודע אם סורטינג, אבל פילטרינג. בכל מקרה, כלומר, נניח, יש כאן מערך מאוד גדול, אתם רוצים לבחור מערך של אייטמים, של כל, זאת אומרת, כל פריט שם זה לא מספר, אלא זה לצורך העניין איזשהו דיקשנרי, כמו דוקימנטים ב-MongoDB, ותוכל להשתמש בשפה כמו של מונגו, עם דולר אין ודולר איקוולס וכולי, כדי למצוא, לפלטר אייטמים מתוך המערך. עכשיו, אני חושב שזה זה, זה, זה מעניין משתי סיבות. אחד, זה יכול להיות כלי שימושי פה ושם, שבסדר, לא יודע. לא, זה לא ככה סיבה שלדעתי זה מעניין. מה שכן, אני חושב שאחד הגדולות של MongoDB זה האינטרפייס הפשוט יחסית שהם מספקים, וזו לא פעם ראשונה שאני רואה טכנולוגיה שלוקחת רק את האינטרפייס של MongoDB, המימוש מתחתיו הוא שונה לחלוטין, אבל לוקחת את אותו ממשק משתמש, או לצורך העניין אותו API, אותו ממשק מתכנת, וממשת דאטאבייס שונה מאחורי זה, או איזשהו פרמק מאחורי זה. ראיתי דוגמה גם עם קסנדרה, כלומר קסנדרה שיש לה, שממשת את הממשק של MongoDB, ועוד כל מיני דברים כאלה מעניינים. מן הסתם מטר הוא גם עושה את זה, לא הזכרתי את זה בעבר, אז אני חושב שזה נחמד, נחמד, נחמד לראות את זה. זהו, דוטן, שמת פה את פור עובר, אז דבר עליו?
הוספתי לך משהו שאולי קשור, פור עובר, זה ספרייה של ניו יורק טיימס, שצנם דווקא דברים טובים, גם בתחום כזה של array filtering, sorting, פה הדגש הוא על פרפורמנס.
כן. נכון, אז למערכים גדולים. זה העניין.
כן.
בכלל, ניו יורק טיימס, אני חושב, מוציאים בזמן האחרון ספריות אחת אחרי השנייה, מבחינה היסטורית נזכיר שספרייה, אחת הספריות JavaScript כמעט הכי פופולריות בעולם, נכון היום זו D3, שבמקור נכתבה על ידי, שכחתי מה שמו, אבל שהוא היה בסקוויר, והיום הוא עובד בניו יורק טיימס, והוא ממשיך לתחזק אותה, וליצור לה גם ספריות בנים ונכדים. כן, כן, הוא כבר נמצא בניו יורק טיימס לדעתי מעל שנה, והוא עושה שם דברים מגניבים, עושה שם דברים ממש ממש יפים, חלקם משתמשים ב-D3, חלקם לא קשורים, אבל גם מאוד, מאוד קרובים לויזואליזציה. קצור, אני אומר, אני רואה הרבה דברים יפים מאוד קורים בניו יורק טיימס.
גם ה-Backbone לדעתי הוא מניו יורק טיימס במקור.
מי?
Backbone.
אני זוכר שמאיזשהו פאבלישר, אני לא זוכר אם זה ניו יורק טיימס או אחר.
לא חושב ניו יורק טיימס. זה משהו, משהו כזה.
דוקומנט קלאוד, נכון. אבל הם קשורים, הוא עבד אצל אחד מהפאבלישרים.
כן, זה משהו שהיה קשור לחדשות. למרות שאני רואה אותו פה, ג'רמי אשכנז, אני רואה אותו פה בניו יורק טיימס, אז יכול
שם. אולי גם שם עכשיו. חזר מהטיור שלו.
D3 זה מייק בוסטוק.
בדיוק, מייק בוסטוורף. בוסטוורף? איך אומרים?
בוסטוק.
כן. זה מזכיר, זה כאן. אוקיי. מגניב, אז זה הפור עובר. אייטם הבא זה גם אייטם שלי. כמעט כל שבוע אני מביא רשימה של פקודות לינוקס, אז גם השבוע אני מביא רשימה של פקודות לינוקס. רק שהפעם הן מסודרות וממוינות באופן, זאת אומרת, פעם שעברה אני חושב הבאתי את הפקודות כאילו שאתם פחות מכירים, אני מביא את כל הפקודות, או אולי חלק גדול מהפקודות, אבל מסודרים וממוינים בדרך שהיא קצת יותר תעזור לכם לזכור. למשל, כל הפקודות שמטפלות בקבוצים, כל הפקודות שמטפלות ביוזרים, ועם רפרנס נחמד ויפה, אז לינק מומלץ. הכלי הבא הוא גם בתחום של הסיסטם, נקרא SysDig. אז למעשה יש אוסף של כלים בלינוק שנותנים לכם לעקוב אחרי תהליכים ולראות מה הם עושים, למשל איזה נטוורק, איזה פורטים ברשת הם מאזינים, איזה קבצים הם פתחו, איזה הנדלים יש להם וכו' וכו'. SysDig הוא למעשה אינטגרציה של, זאת אומרת זה כלי חדש, למעשה הוא כאילו עוטב בתוכו יכולות של מספר כלים, אני חושב שהם הזכירו את S-Trace ואת L-Soft ועוד כמה כלים שימושיים, למעשה נותן לך לעשות troubleshooting לנטוורק, אולי בכלל system troubleshooting. לפי הדוגמאות זה נראה משהו די שימושי, אז אני חושב שפעם הבא שיהיה לי איזושהי צרת פרודקשן, אני אתקן אותו ואני אראה מה קורה שם, ונראה זה באמת שימושי. כמו שאמרתי, זה נראה שאפשר להפיק מזה כמה דברים די נחמדים. אני זוכר דוגמאות כמו שימוש של, זאת אומרת שילוב בין TCP dump ל-LSOF וכו'. אז נראה אחלה כלי. נקסט, דותן.
כן, אז כמה אייטמים. הראשון זה Data Binding ל-Backbone. נקרא ProxyJS, סוג של, לא הכי חדש, אבל זה ממלא את החלל הזה שדברים שיש נניח ב-Ember.js, Data Binding, כל מיני Computed Properties וכאלה, כלי ממש lightweight שאפשר להכניס לבקבון ולקבל את היכולות האלה. האייטם הבא זה מי שמכיר סטאפ בשם מורטר, יש להם recommendation system שהם הציעו בסוג של איזה סרוויס כזה, הם הולכים לפתוח את הקוד של ה-recommendation system, שזה לדעתי משהו די נדיר, יש פה המון, המון עבודה והמון מחקר והכל עכשיו פתוח open source.
זה מספר אלגוריתמים שונים של המלצות, או שזה משהו כזה יותר הוליסטי?
זה ה-recommendation system, אני חושב שהוא collaborative. וממש פתחו הכל, הכל. ממש את הסאמפל דאטה שלהם, טסט דאטה, את האנג'ן עצמו, את כל האקוסיסטם מסביב. מדהים. ישבתי איזה חצי יום רק לראות מה הם עשו שם. מדהים. האייטם הבא, ספריית סנדבוקסינג לרובי, זה לא הספרייה הכי חדשה, אבל מי שלא מכיר שווה להכיר. אם אתה רוצה להריץ קוד בסנדבוקס, לתת נניח ליוזרים צד שלישי, להריץ איזשהו סקריפט בתוך הסרוויס שלך או בתוך האפליקציה שלך, ואתה רוצה שהם לא יעשו דברים רעים, אז הג'ם הזה מנסה לסגור את כל הפינות, לסגור התעסקויות עם operating system, לסגור התעסקויות עם ספריות, לא לתת גישה, לא לתת גישה לאנשים לספריות שלך וכו' וכו'. אתה יכול להגדיר בדיוק מה אתה רוצה לאפשר ליוזרים לעשות ומה לחסום. זה ממש תחמד. אז אם כותבים DSL או איזושהי ספרייה שלוקחת input מצד שלישי, אז שווה להשתמש בסנדבוקסים, סנדבוקסים כזה. האייטם okay. הבא נקרא גוגס, מי שמכיר את גיטלאב, זה פרויקט אופן סורסי מאוד גדול, כבר, את האמת כבר ותיק, שזה פשוט קלון של גיטהאב רק אופן סורס. אז מישהו לקח את הרעיון הזה ויצר את אותו דבר בגו. נראה לי שהפרמיס פה שזה פשוט, קודם כל פרויקט יותר פשוט מגיטלאב, יותר פשוט להרים את זה, ונראה לי שגם יותר מהיר מבחינת התעסקויות עם גיט.
יש עוד אחד, חוץ מגיטלאב, שכחתי משמו.
יש גם גיט הייבן, לא בטוח שהם חיים עדיין.
טוב, אני חושב שאחד מהם זה כבר, זה ממש חברה, כאילו שמעתי פה את הפודקאסטים המייסדים שלה, כאילו חברה רווחית. השני זה איזשהו פרויקט אופן סורס.
יש את גיט בקט.
לא. גיט משהו. אני לא זוכר אם זה גיט לאב או גיט whatever something else, אבל אחד מאלה. אחד מהקלונים של גיט לאב. של גיט האב, סליחה.
כן, האמת שבאיזשהו שלב השתמשנו פה בגיט לאב, אבל לפני כמה שנים, אבל סוג של זנחנו את זה לטובת, אתה יודע, אתה לא רוצה לנהל את הריסורסים האלה, את הסרברים וכו' וכו'. פשוט לשלם חשבון חודשי לגיטאפ וזהו.
כן, אז זה טוב אחרות שכן רוצות לנהל.
יש גיטוריוס גם.
כן, גיטוריוס זה מאוד ותיק.
אוקיי. טוב, יש לנו הרבה דרמה והרבה אימייל ריסורסים בזמן האחרון. אז ברנדן איך, אני לא זוכר אם דיברנו על זה בפודקאסט, נכון? ברנדן איך, היוצר של ג'אבהסקריפט, אפשר להגיד, עבד במוזילה שנים רבות ונהיה המנכ"ל של מוזילה והודח, או התפטר, או משהו כזה. כל זה בעקבות התבטאויות שהיו לו לפני כמה שנים, שנגד החוק לנישואים חד מיניים בקליפורניה, אם אני לא טועה. אז זהו, אז כאילו, וממש כאילו, להיות ראש של חברת הייטק מובילה, זה ממש כמו להיות בפוליטיקה, צריך לחשוב טוב טוב על מה שאתה אומר ומה שאתה עושה כמה שנים אחורה, כדי שלא לא תדפק על זה אחר כך.
נראה לי מה, ש, זאת אומרת, מה שאני הבנתי שער, הוא בעצם היה הרבה זמן CTO במוזילה, ובעצם הוא מונה ל-CEO, וכאילו זה היה בעצם תפקיד של זה, הרבה מהאמפלואיז אמרו שהם לא מוכנים כבר שזה יהיה.
אוקיי, האמת שלא ידעתי הרבה מהאמפלואיז, אני ידעתי שהשוק הגיב רע מאוד, אבל זה באמת, אם זה אמפלואיז, זה כבר באמת סיפור אחר.
היה ממש מין מתקפה מתוכננת כזאת בטוויטר, שכולם כתבו איזשהו טוויט קבוע שרמז לו שירד מזה.
כן, אוקיי, יהיו דרמות בהמשך, אבל נחת קטנה מדרמות. אני פשוט חייב לשתף אתכם בתחושה חזקה שיש לי, אני זוכר שעבדתי על פלטפורמה של Continuous Deployment לפני משהו כמו 3 שנים, ואולי לפני משהו כמו 4 שנים שמעתי הרצאה של קנט בק על הנושא הזה, וזה אולי הייתה פעם אחת ששמעתי את זה, ותוך בערך 3 שנים כולם עושים את זה. כל אחד עושה Continuous Deployment, בכל מקום, כל הזמן, וזה פשוט מדהים, אותי באופן אישי זה מדהים לראות עד כמה מהר זה תפס. זאת אומרת, אני חשבתי, אני זוכר, ושמעתי את הרצאה של קנט בק, וכשהמחתי פלטפורמה כזאת מאוד בין, אמרתי, טוב, זה תמיד יישאר, לא יודע, 5% האלה שבאמת צריכים את זה. אז נכון שלא כל מי שאומר שהוא עושה את זה, הוא באמת עושה את זה. אתה יודע, כמו סקס בתיכון. אבל זה כבר, זה נהיה כל כך מיינסטרים, שאתה כאילו לא יכול שלא יהיה לך continuous deployment, או לפחות, אתה לא יכול להפשוט לעצמך שלא להגיד שאתה עושה continuous deployment. אז אני באופן אישי נדהם.
כן. מה, יש המון נושאים כאלה, זה מדהים, זה נראה לי אומר שאנחנו מזדקנים פשוט, אבל גם בדיוק אתמול יצא לדבר באוכל על open source, כאילו זה לא 3 שנים, אני זוכר את עצמי ב-99 עושה open source, כאילו זה 15 שנה, אבל כשעשיתי את זה, זה היה נראה לי כל כך מחתרתי וכל כך לא יתפוס בעולם, שזה גם, זה תורם להרגשה של אתה עושה משהו מיוחד, אתה עושה משהו ייחודי שהוא שלך, ופתאום אתה מתעורר כזה, 15 שנה אחרי, אתה רואה שהעולם מתחיל להיות מונע על ידי זה, זה פשוט, זה פתאום נתפס כזה. ומדהים לראות שאתה יכול להיות בסיטואציה, שאתה כאילו רואה טכנולוגיה, מתעסק איתה לפני כולם, ומחכה כמה שנים, ואז מסתכל אחורה, ויכול לעשות...
יאללה.
כזה אחורה, מה,
בוא נדהר קדימה ליחד למשבר גיל 40, בקרוב. עוד אייטם של Human Resources, Spotify Engineering Structure. Spotify הוציאו לפני יותר משנה מאמר די יפה ומפורט על איך המבנה של הצוות אנג'ינירינג שלהם עובד, צוות בין כמה מאות אנשים, שדרך כלל הוציא גם ספריות open source מכובדות ויפות, אני משתמש בחלק מהם. וזהו, אז הם הוציאו את המאמר היפה הזה, אבל חייב להגיד לא קל לקריאה, לדבר על טרייבס ועל, לא זוכר איזה עוד מונחים יש שם, אבל זמן נכון, הם פשוט הוציאו סרטון, פשוט, בבלוג שלהם, שמסביר את כל זה ככה באנימציה, וזה 5 דקות צפייה, אני ראיתי את החלק הראשון, אני מניח שכבר יש חלק השני, אז בהחלט מומלץ לצפות, 5 דקות של צפייה קלילה, מסביר את המבנה הארגוני של ספוטיפיי, לדעתי שווה את הזמן. אוקיי, דותן, הדרמה של השנה, כנראה.
כן. שמע, אני שמתי סימן שאלה בסוף, די גיט-האב דרמה, כי זה כל כך הזוי שאני לא יודע אם בכלל כדאי לנו לדבר על זה. אבל כן, ומי שלא יודע, הייתה דרמה בגיטאב שקשורה למנכ״ל שהתפטר, ואשתו שנכנסה באיזשהו דחף עם עובדת שם, והעובדת עם פרשיית אוהבים, והכל בבת אחת. אז
כן.
למה אתה חושב?
אז האמת היא שלגבי הפרשיית אוהבים אני פעם ראשונה שומע פה, כלומר, זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אמרו שזה על רקע, לא יודע אם כל כך אמור רקע סקסואלי, אבל רקע, כאילו, זאת אומרת, היה שם איזשהו משהו, ברור.
כן, הבחור הזה שהיא טענה שהתנקל לה וזרק את הקוד שלה החוצה, מסתבר שהייתה חברה שלו, ומסתבר שהוא היה חבר מאוד טוב של האישה של המנכ״ל.
אוקיי.
חברים, היא מאוד דחפה שהוא לא הייתה בקשר, כי היא לא אהבה אותה, וקיצר, דברים מסתבכים.
אוקיי. עכשיו, אני קצת סקרן, כאילו, א', זה רכילות נטו, אבל אני קצת סקרן לדעת, האם השלב שבו תום פטרסון וורנר פינה את מקומו, את מקום המנכ״ל למישהו אחר, האם זה בגלל שהוא כבר ראה שהוא הולך להתפוצץ, או שזה לחלוטין היה בלתי תלוי. זה קרה לפני כמה חודשים, לא יודע, אולי אפילו חצי שנה, אז לא זוכר. הרבה לפני שהפרשה התפוצצה. לא, הפרשה התפוצצה לפני איזה חודשיים, אבל הוא כבר הפסיק להיות CEO לפני יותר זמן.
אוקיי.
ובחודש, בשבוע, השבועיים האחרונים, הוא גם מתפטר. וגם, כלומר, פאונדר.
זה הפאונדר
של החברה, אחד מארבעה, חברה שגייסה כמה, 250 מיליון דולר בשנה וחצי האחרונות, התפטר. אחרי שהמנכ"ל של החברה, אז מן הסתם זו מכה רצינית לחברה, אני מניח רצינית למורל, כמה שיטה ששתו מזה מהר, מה אני אגיד. זהו, אייטם אחרון בנושא של Human Resource וכו', זה דשבורד נחמד שראיתי של חברת Buffer. Buffer עושה כלים ששולחים לכם לפרסם מתי שאתם רוצים ולעקוב אחרי הפרסומים שלכם בטוויטר, בפייסבוק וכו'. זו חברה שחרתה על דגלה את דגל השקיפות, לא ככה אומרים את זה. בקיצור, חברה של שקיפות מאוד מאוד חשוב בעיניה. הם פרסמו את המשכורות של כולם. יש גיליון אקסל, כאילו ספרדשיט כזה, גוגל דוק, שהוא פתוח לכל העולם, שבו רשום כל אחד בחברה כמה משכורות הוא מקבל. הם פתוחים בהרבה מאוד דברים, והדבר האחרון שראיתי שאותו הם פתחו, זה מעשה דשבורד פיננסי, כלומר, כמה הם מרוויחים, דשבורד חי, כמה הם מרוויחים, נגיד monthly recurring revenue, net revenue, fees, other revenue, וכו' וכו', דשבורד מפורט. אני מנחש שזה אותו דשבורד שמשתמשים באופן פנימי, אבל הדשבורד הזה הוא פתוח לכל העולם. וזו פתיחות שאני חייב להגיד שלא ראיתי, זו חברה שהיא לא ציבורית, כן? אין להם שום דבר שמחייב אותם גם. כמובן שגם חברות ציבוריות לא חייבות לרמה כזו של פתיחות, אבל זו חברה שהיא לא ציבורית, והם בחרו בפתיחות כדרך חיים, ודעתי זה משהו שמסקרן, מסקרן מאוד. אוקיי, נקסט. אז יש לי, אני מתנצל, יש לי הרבה אייטמים, אז אני אעשות אותם מהר. בקטגוריה של סקרינקאסט או טרנינג, אז גיט הוא מורכב, כולם יודעים שהוא מורכב, ומדי פעם יוצא איזשהו כלי ויזואליזיישן שמסביר איך גיט עובד, ואני מצאתי עוד כלי ויזואליזיישן שמסביר איך גיט עובד, ואני חושב שזה זה, זה, זה כלי נחמד. נותן לך ככה, עושה אנימציות על המסך, ומראה מה הפקודות עושות, אז זה אחלה, ואיזשהו אינטרמצו כליל. אחר כך, היטלר משתמש בגיט. מכירים את הסדרת סרטונים האלה של היטלר עושה איקס, היטלר משתמש בזה, אז יש גם סרטון של היטלר משתמש בגיט, שזה משעשע, חייב להגיד. סרטון משעשע, מוזמנים לצפות אותו משהו כמו 5 דקות. אוקיי, אייטם הבא, בלוג פוסט ודיסקשנס GitHub אישוז מעניינים. אז הנושא של מייקרו סרוויסס מאוד מאוד פופולרי בזמן האחרון, ולאחרונה ראיתי כתבה, או למעשה write-up, white paper, של מרטין פולר, שמנסה להגדיר מה זה מייקרו סרוויסס, קצת על ההיסטוריה שלהם, מתי נכון, ובקיצור, הוא מנסה לאגד את החומר, לתת איזשהו, אם אתם לא ידעתם לפני איזה מייקרו סרוויסס, אז תקראו את זה ועכשיו אתם יודעים. אז זו קריאה לא קצרה, אני לא זוכר, אולי זה 10 עמודים, אבל כתוב יפה, כמו שאמרתי, פולו תמיד יודע לכתוב, אז אחלה. אבנר, נראה לי שהאייטם הבא הוא שלך?
לא, הוא שלך, אבל הוא בשבילי, אני לא מזהה.
נכון, אני כתבתי פור אבנר. כן, אז טוב, תכף נגיע לזה, אני מאוד מתעניין במוזיקה בזמן האחרון, וזה למעשה ספרייה, לא זוכר באיזה טכנולוגיה היא כתובה, אבל שלמעשה עושה ויזואליזציה לגלי הקול של שירים של ציפורים, ומראה את ההבדלים, זאת אומרת, שריקות של ציפורים, ומראה את ההבדלים באופן גרפי בין שריקות שונות של, 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 של ציפורים. אז זהו, זה מוקדש לך, אבנר. הספרייה עצמה היא JavaScript. אוקיי, נזכרתי, כן. ספרייה JavaScript, זה מגניב. תכף נדבר עוד קצת על מוזיקה יותר מאוחר. זהו, אז האייטם הבא שלי באחרון בסדרה הזאת, API Design. אז חברה בשם Zapier, שלמעשה היא עושה אינטגרציות, זה כמו IFTT, אבל יותר מוכוון ביזנס, אז Zapier הוציאו, למעשה מוציאים ספר, מוציאים אותו בהמשכים, על איך עושים API Design. אני חושב שהוא בסך הכל די בייסיק, כלומר, אני לא חושב שזה יחדש הרבה לכם, פרט אולי פרק אחד או שניים, למשל אני קראתי על OWASP, לא, היו שם פרטים שלא הכרתי, שלמדתי, אבל אני חושב שבהחלט למישהו שהוא חדש בתחום ש... אף פעם לא תכנן Web API, מדובר אף אחד ב-Web API, כמו שאף פעם לא תכנן Web API, או לא השתמש בהרבה, הייתי ממליץ לקרוא את זה, כי זה מאוד, מאוד דידקטי, וכתוב מאוד מאוד יפה. אז זהו, זה הספר שמלמד איך עושים Web API, מעט Zapier. האייטם הבא, שלך אבנר.
אני אנצל שנייה רגע את זכות הדיבור, כדי לפתוח את האיסטר אג, שהתחלת בתחילת התוכנית, לגבי היום ההיסטורי. אז היום מה אנחנו, 30 באפריל, לפני משהו כמו 25 שנה, היה בעצם הרקורד הקודם של ציפור בשם נץ קולני אפור, שנצפתה גם אתמול ביוטבתה. אז זה ההיסטוריה, תצפית שנייה לארץ של נץ קולני אפור, וזה מתכתב עם הנושא של ה-visualizing bird songs, אז כאמור, חוץ מ... לתכנת אני גם מתעניין בציפורים, לצערי את הציפור לא הצלחתי לראות, אבל זה העניין.
אוקיי, מתאים, TDD, אין מה לעשות, צריך לדבר על TDD.
אז נראה שזה היה לפני שבוע, משהו כזה, ב-RailsCon, DHH פתח בקינוט, שהטייטל שלו זה TDD is dead, long live testing, שהוא בדרכו ה-DHH-ית, זאת אומרת, קצת בהגזמה, אבל כדי לנסות להעביר איזשהו פוינט מסוים, בעצם הציע שכל הקלט או הדאט כמעט סביב TDD, זה משהו שהוא מוגזם לחלוטין, והוא בסוף פוגע בעצם בפיתוח, והוא בעצם... במובן מסוים מכריז על זה שרז הולכים לאיזשהו כיוון של לתת הרבה הרבה יותר דגש דווקא על אינטגריישן טסטינג, מכיוון ה-UI, והרבה פחות להתעסק ב-Unit טסטינג. בתגובה לזה, אנקל בוב פרסם איזשהו פוסט שלו, אנקל בוב יותר שייך לקבוצה של קנט בק בעצם, כל החבר'ה שמאוד מאוד מעודדים את הסופטוור קראפטמנשיפ ו... וטסטים מאוד מאוד מלאים מכיוון יוני טסטים, והוא מתחיל בלהסביר למה מה ש-DHH אומר זה בעיקר שטויות ורוח. אני חושב, כאילו לדעתי כמובן, האמת היא כנראה איפשהו באמצע, בטח ללכת לכיוון של TDD קיצוני עם בדיקה קבועה של טסט קוורג' וכל הזמן להיות ב-100%, כנראה שזה לא הדרך, וכנראה שגם להשקיע את כל הדרך, את כל הטסטים באזור של אינטגריישן, זה גם כנראה לא הדרך הכי טובה, אבל אני חושב שזה דיון מעניין וטוב שהוא עלה, בכלל לחשוב על זה, מה הטסטים שנכון לעשות.
כן, אני חושב שגם, זאת אומרת, קראתי גם עוד כמה דברים בנושא של איך מודדים ROI לטסטים, כלומר, איך מודדים return on investment לטסטים, ולעשות אותם בצורה שהיא, אתה יודע, יעילה. אז נראה לי לגמרי מתחבר לפרמורק הזה.
אני חושב שאפשר גם, אני מתחבר למה ש-DHH אומר, זה סוג של הרגשה שהייתה לי כבר הרבה זמן, אחרי שהייתי פנאט של TDD. אבל אני חושב שאפשר לסכם את זה בזה שאתה, איפה אתה שם את הקובייה של הפנאטיזם? אם אתה פנאט של TDD, מה יוצא לך מזה? ואם אתה פנאט של אינטגרשן טסטינג, מה יוצא לך מזה? אז אם ניקח את זה לקיצון, לדעתי עדיף להיות פנאט של אינטגרשן טסטינג, מאשר פנאט של TDD. כי זה באמת, זה סוג של מעבר, כי אם אתה הולך על TDD בליינד, מה שאתה דואג יותר לקוורג' מאשר למה שאתה מפתח, ואם זה באמת עובד, אז גורם לך ליצור באמת קוד סוג של דפוק.
אוקיי, דרך אגב, אני וליאור גם נתנו איזה פרק אחד, אפילו אחד וחצי נראה לי, על הנושא לא מזמן. אוקיי, נקסט, אבנר, זה יש לך?
כן, פוסט ש... או בלוג פוסט של... שמי ששלח אותו זה היה רונן ארקיס, אני חושב שנתקלתי בו. Five reasons Jenkins is not a pipeline orchestration framework. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את מה שבעצם הטענה שם, זה שג'נקינס, אתה רוצה להשתמש בזה לבילד, אתה רוצה להשתמש בזה לטסטים, אבל אתה לא רוצה להשתמש בזה לדיפלוימנט. זאת אומרת, continuous integration כן, continuous deployment לא להמשיך לשם, ובעיקר שמתי את זה פה כי אני מאוד לא מסכים עם זה. זאת אומרת, החוויה האישית שלי זה ג'נקינס all the way, ממש בכמה מקומות שבהם הכנסתי ג'נקינס, השתמשנו בו כולל הדיפלוימנט, וזה תמיד היה מאוד מאוד מוצלח. יש קשיים כמובן, אבל אני חושב שיש משהו בטול הזה של ג'נקינס שהוא מאוד מאוד פתוח, והוא תמיד די מתאים, אבל אני דווקא אשמח לשמוע דעות אחרות בזה.
אני חושב שהוא לא כלי טוב לדיפלוימנט. אבל בקירוב ראשון אפשר להשתמש בו לדיפלוימנט, אני חושב שהדברים מתחילים להיות מורכבים יותר, אז אני מסכים שהוא לא מתאים. אני יכול להגיד שאני גם משתמש בו לדברים שונים, נגיד אני רוצה להריץ קרון על הרבה מכונות, ונוח לי שג'נקינס הוא זו שעושה את הטריגר, כי אני תמיד יכול בכפתור, לחיצת כפתור אחד, לעצור את כל הקרונים, זאת אומרת למנוע את הטריגר הבא שלהם, או להריץ קרונים יזומים, אבל אני כן משתמש בו לדברים אחרים שהם לא בילד, אבל אני חושב שבאיזשהו שלב, אני גם שם, כלומר, כשזה יהיה מספיק מרכזי, אז אני אעבור למשהו שהוא יותר מיועד לזה, אני יודע, הסתכלתי על רנדק, או אתה יודע, בסופו של דבר אפשר לכתוב משהו כלי אין-האוס לזה. אני כן חושב שג'נקינס הוא כלי גנרי מאוד טוב, אבל גם כלים גנריים, טובים ככל שיהיו, אתה תרצה להחליף אותם מתישהו, כשהמשימה תהיה מספיק קריטית, או מספיק גדולה, או מספיק שונה ממה שתכננו אותו, אז את ג'נקינס, בסופו של דבר, כן, תכננו אותו כדי להריץ בילדים וטסטים, הוא לא טוב ל... אני מסכים בגדול עם הרוח של הכתבה הזו, אני גם קראתי אותה, דרך אגב, יום אחרי שלמדתי מה זה סטרץ' אמסטרונג, צעצוע, ראיתי את זה באיזה סרט, וזה היה ממש מפוקס, אז אני מסכים עם זה, אבל אני כן חושב שבקירוב ראשון, כדאי להשתמש בג'נקינס, וזה חוסך הרבה מאמץ.
אני מסכים עם רן.
אוקיי, אחלה. אז דותן, אתה.
טוב, בלוג פוסט בקשר ל-Motion UI Design Principles. זה מישהו שככה סוקר כל מיני עקרונות אנימציה, אפשר לקרוא לזה ב-UIs. נחמד לעבור על זה, לראות מה תופס, יש פה את... דוגמה את פייפר, ממש נחמד, וזה מסכם ככה, מי שעובד עם UI, מי שרוצה ככה לקחת דברים שעכשיו קוראים ועכשיו עושים, זה נחמד לראות. בלוג פוסט הבא נקרא Startup's Guide to Time Hacking. לדעתי זה ממש חשוב לקרוא את זה, יש פה כמה נקודות מאוד מאוד יפות שאני עושה כבר הרבה זמן ולא שמתי לב שאני עושה אותן. אחת מהנקודות זה למשל להתמקד בפרוסס ולא בתוצאה, שזה, אני המון עושה את זה, אם קוראים דברים רעים, כל מיני פאק-אפס כאלה, בתוך צוות אני תמיד מתמקד לא בתוצאה, לא במה שקרה, אלא בפרוסס שהוביל לזה ובאיך המידע זרם, מקבוצה לקבוצה, מאדם לאדם וכו' וכו'. ומשם לייצר פרוסס יותר טוב, יותר תקין.
אוקיי, אז אבנר, הלב המדמם הוא שלך?
אני יכול להתחיל, כן. אז Heartbleed, איזשהו vulnerability ב-OpenSSL, אני חושב שזה כבר 3 שבועות מהיום, עשה הרבה גלים ברשת, בעצם איזשהו בג שהתגלה בספריית OpenSSL, זה בעצם הספרייה שמאפשרת SSL כדיפולט בהמון אימג'ז והמון קלאוד, זה הגרסה הבעייתית הייתה הגרסה הזאת. אני חושב שזה, אני לא זוכר אם שנה, שנתיים, משהו כזה, בעצם הוולנרביליטי הזה היה קיים, הוא חשף לחלוטין את שכבת ה-SSL, זאת אומרת מה שחשבו אותו כסקיורד, אם אתה עובד ב-SSL, היה פשוט פתוח לחלוטין, ומה שהיה במובן מסוים נחמד בוולנרביליטי הזה, שבגלל הגלים שהוא עשה, גם היה הרבה יותר קל למצוא את האקספלויט של הוולנרביליטי הזה, זאת אומרת, אתה לא חייב להיות איזה white או black hat hacker כדי למצוא את האקספלויט לזה, היה מאוד נגיש למצוא אותו, ואני ככה טיפה שיחקתי בזה לראות מה אפשר לעשות, וזה היה פשוט מדהים, כאילו ב-day one בעצם, לפני שהצליחו לסגור את זה בכל המקומות, פשוט אתה יכול להתחבר כיוזר לכל אתר שעבד SSL, פשוט למצוא את הקוקי של יוזרים שמתחברים ב-SSL, לשים את הקוקי הזה ולהיכנס ככל אחד מהיוזרים האלה. אז היום אני מאמין שבכל המקומות זה כבר כמעט סגור, אבל זה היה ככה מעניין להיכנס לעולם הזה לרגע.
כן, אז נראה לי לעולם זה יזכר כהיום שבו האינטרנט החליף סיסמה. לחיים, אני יודע, אני מקבל מדי פעם אימיילים עם עדכונים של, הנה, תיקנו ב-Heartbleed, עכשיו אתה מוזמן לבוא להחליף סיסמה מכל מיני שירותים שונים. אני אזכיר כלי שיכול לעזור לבדוק האם יש vulnerability של טיליפו, לא יודע בדיוק איך קוראים, אבל פשוט כלי אונליין שאתה יכול להכניס אליו את ה-URL של אתר ולבדוק בדיוק האם הוא רגיש לגרסה הזאת, ויש גם גרסת CLI שדותן עכשיו עשה פה פייסט, אז הפרויקט בגיט-האב, זה פרויקט בגו אם אני זוכר נכון, ואז אם יש לכם איזשהו סרוויס פנימי או איזושהי גרסה פנימית שאתם לא רוצים להחצין החוץ, אתם יכולים להשתמש ב-CLI הזה כדי להריץ מולה ולבדוק האם הוא רגיש. רציתי להוסיף על זה משהו דותן?
לא.
אוקיי, אחלה. אז שוב, גיט או גיט-האב, צ'יט-שיטס, אז דיברנו קודם על איך גיט עובד, עוד איך לעשות ויזואליזציה. לפני משהו כמו שנה, אולי יותר מזה, פורסם, הייתה מצגת, אני חושב, או שפורסם איזשהו בלוג פוסט על GitHub Secrets, כלומר, סודות, טריקים שיעזרו לך לעבוד עם גיט וגיט-האב בצורה יותר טובה, יותר פרודוקטיבית. אז מצאתי עכשיו צ'יט-שיט שפורסם, עם כל הפקודות נחמדות שיכולים לעשות את העבודה עם גיט ועם גיט-האב קצת יותר פרודוקטיבית. זה נקרא פשוט גיט-האב צ'יט-שיט. אייטם הבא מדבר על סורטינג אלגוריתם ויז'ואליזיישנס. הדומיין זה sorting.at, sorting at, והוא למעשה מציג כמה אלגוריתמים למיון, נחמדים, שאני הסתכלתי, היו שם 3, אבל הייתם יכולים להוסיף עוד. זה משהו נחמד. והוא למעשה עושה אנימציה ב-HTML, אולי לא יודע אם הוא משתמש ב-D3 או לא. אוקיי, הוא כרגע מציג רק 2, את QuickSort ואת HipSort, ואני רואה שיש גם דרך להוסיף אלגוריתם חדש. פשוט לוחצים על כפתור פליי ורואים איך הדברים מסדרים, מאוד מאוד נחמד. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, עוד דרך ללמוד איך אלגוריתם של מיון עובדים, זה על ידי ריקודי עם רומנים. אז יש, תאמינו או לא, יש סדרת קליפים של איזושהי אוניברסיטה, אני מניח, ברומניה, שמראה איך עובדים אלגוריתמים למיון בריקודי עם רומנים. זה קוריאה, פשוט קוריאה, אתם חייבים איך לראות את זה. אפשר לראות שם את האלגוריתמים הפופולריים, איך הם מסתדרים.
מה מאוד הגיוני.
כן, אתה יודע, כשאתה חושב על זה, אתה אומר, עכשיו הכל הגיוני. עכשיו ברור למה העולם בנוי כמו שהוא בנוי. זהו, נחמד. אלגוריתמי מיון ויז'ואליזיישן באמצעות רקדני עם רומנים. קוריאה. אייטם הבא, what's next? אתר שנקרא whatsnext.info, שאומר לכם, אוקיי, אתם מפתחים, כבר מכירים זה וזה, עכשיו אתם רוצים ללמוד את הדבר הבא, תבואו אלינו, ניתן לכם רשימת דברים שאתם כדאי לכם ללמוד, וחלק את זה לפי קטגוריות, אם תרצו ללמוד JavaScript, Ruby, Python, Go, C, Java וכו'. אז נותן לכם רשימה של ריסורסים, GitHub repositories, פרויקטים פופולריים בשפות ובטכנולוגיות הרלוונטיות, אז זה נחמד, כמו מין, קצת כמו סטמבלופון כזה, למפתחים. אין פה שום אלמנט של אקראיות, כמו סטמבלופון, אבל פשוט איזשהו רפוזיטורי כזה גנרי, שאם אתם רוצים קצת ללמוד משהו חדש, יש לכם חשק, אז תלכו לשם, תמצאו שם משהו מעניין. What's next? נקודה אינפו. אוקיי, ונקסט, יש לנו את ריי, זוגר.
Rails 4.1 בעצם מוכרז. האמת שאין שם, לפחות מה שעברתי בצ'יינג'לוג, אין שם איזה משהו מאוד משמעותי, יש שם איזשהו שינוי שהוא לא backwards compatible, ובגלל זה כנראה קפצו ל-4.1, אבל 4.1 במובן מסוים הוא גם איזשהו מיילסטון כזה של אחרי שה-4 עלה, בדרך כלל יש הרבה דברים כאלה, זאת אומרת, מתחילים להשתמש בו יותר אנשים, ו... 4.1 בעצם מתקן את כל הבאגים של הכמות יותר גדולה של משתמשים. האייטם הבא הוא ריליס של MongoDB 2.6, שבעצם הם הכריזו עליו ב-MongoDB כ-Our Biggest Release Ever. לפי מה שאני מבין ככה מה-Official Release של ה-Release Notes, אז יש שם בעצם הרבה מאוד שינויים לנסות להעביר את MongoDB ללבל שהוא יותר אנטרפרייזי, הרבה יותר כלים למוניטורינג בעצם ובקאפים, והרבה מאוד גם מחנות קדימה, זאת אומרת, הם מתארים שם לא מעט ריפקטורינג פנימיים שנעשו בתוך הקוד כדי שיוכלו לעשות דברים קדימה, כמו למשל הם מדברים על document level locking, שינויים שכנראה היה צריך לעשות איזשהו ריפקטורינג פנימי כדי לאפשר את זה בגרסה עתידית.
כן, דרך אגב זה בעיה כואבת בבונגו, לא יודע, צריך לתקל בזה, הלוקינג הוא ברמה של דאטאבייס, וזה כואב, כואב מאוד. אז אם יעברו ללוקינג ברמת הדוקימנט, זה יכול בהחלט לשפר את הדאטאבייס. אני בעיקרון נתקל בהרבה מאוד בלוקינג בבונגו. אוקיי, אז מוזיקה, הזכרתי מקודם קצת מוזיקה. אז אני כמוזיקאי, מוזיקאי חובב ובתכנת, מאוד אוהב דברים שמשלבים גם מוזיקה וגם תכנות. אז לאחרונה פגשתי שפה שנקראת צ'אק, כמו צ'אק נוריס, אבל אני חושב שיש באמת קשר צ'אק נוריס, היא פותחה בפרינסטון, והיא עושה שפה למוזיקה ולסאונד. יש בה כמה דברים מעניינים. א', זו שפה מעניינת, שפה שונה מ... היא אומנם אימפרטיבית, אבל יש בה כמה קונספטים מעניינים. הקונספט של הזמן הוא מרכזי בתוכה, כלומר, בניגוד נגיד לשפות כמו שפות סטנדרטיות, שבהם אתם עושים סליפ ועובר זמן כלשהו, או זמן שהוא לא כל כך מדויק שם, הזמן הוא מאוד מאוד מדויק בשליטת המערכת, ואתם לא צריך לעשות סליפ, אלא זה חלק אינרנטי בתוך השפה, מה שנקרא, אתם עושים צ'אק לטיים, והטיים מחכה לכם עד שהשעה הנקובה מגיעה, וזה חיוני לעשות מוזיקה, כלומר אתם רוצים לחכות נגיד 250 מיליסקנד, בזמן שאיזשהו תו מנגן, אז ככה עושים את זה, אז זה דבר אחד שהוא מאוד מעניין שקורה שם. דבר שני זה המקבליות של השפה, למעשה השפה כתובה, כשמריצים תוכנית למעשה מריצים מודול, שמודול זה איזשהו... משהו לינארי שמתקדם עם הזמן, אבל אם אתם רוצים נגיד להריץ, אתם יכולים להריץ כמה מודולים ביחד מהקומנד ליין, כלומר זה לא תוכנית אחת, אלא אתם יכולים למעשה להריץ הרבה תוכניות במקביל, והובטח לכם שהזמן בין, שהשעון שלהם הוא יהיה אותו שעון, כלומר אם התזמון חשוב, כמו שהוא חשוב במוזיקה, אז מובטח לכם שהתזמון יהיה זהה בכולם, וזה מגניב, וזה קונספט שלא ראיתי בעבר. כלומר, אתם יכולים, לצורך העניין, יש לכם תזמורת, אתם יכולים כל הזמן להוסיף עוד ועוד כלים, וכל כלי נכתב בקובץ משלו, כתוכנית משלו, הוא יכול לרוץ באופן עצמאי ובלתי תלוי, אבל הוא גם יכול לרוץ כחלק מהתזמורת כולה. אז זה אחלה, זה מאוד מגניב. וכמובן שצריך ללמוד שם על כל מיני אוסילטורים, ועל קצת פונקציות שיוצרות קול ודברים כאלה, אז זה גם נחמד. עוד משהו שקשור למוזיקה, סאבסטאק הוציא איזושהי ספרייה בג'אבסקריפט, שמשתמשת באודיו, אודיו ווב API, שאפשר פשוט לעשות מוזיקה בתוך הבראוזר. אפשר לכתוב, זאת אומרת, להלחין מוזיקה בג'אבסקריפט. אז זה גם צעצוע נחמד ששיחקתי איתו, ויש כל מיני דוגמאות למוזיקות שאנשים כתבו באמצעות זה. אייטם הבא, אני חושב האחרון שלי בתוכנית, Famous. Famous זה פלטפורמת פרונט-אנד שכתובה בג'אבסקריפט שעושה אנימציה. למעשה, המטרה שלהם זה לעשות את ה-Web Applications עם אנימציות באופן קל ואינטואיטיבי לכל אחד מהמפתחים. הם לא משתמשים ב-CSS Animations, הם ממש עושים בנייה של אדום באופן מאוד, מאוד מדויק ובשליטה שלהם. ולפי מה שזה נראה לפחות לפי יחסי הציבור שהם יצרו לעצמם, זה מעניין, עוד לא יצא להשתמש בזה, כלומר חוץ מלראות כמה דמויים שהם מקושרים פה בלינק, ויש עוד דמויים באתר שלהם, לא יצא להשתמש, אבל זה נראה כמו פלטפורמה מאוד מאוד מעניינת למי שרוצה ליצור Rich User Interfaces עם אנימציות נחמדות. זהו, האייטם הבא הוא דותן.
כן, אז אני אמשיך בקו שלך, רן, בדיוק הוספתי עכשיו משהו שאני זוכר כמאוד מרשים. אז Web Audio API נפתח שם איזשהו דומיין כזה של real time בחום, וזה יצר מצב שאנשים התחילו לפתח כלים שמעבדים real time audio. שזה אומר שעכשיו אפשר לפתח...
ניסיתי את זה, זה לא נסגר לי.
אז עכשיו אפשר לפתח בעצם כלים שעלו הרבה כסף בעבר. אם אתה נגן גיטרה, אז אתה מכיר את העולם הזה של הפדל. אז כל פדל כזה זה איזה 400 שקל, אתה פותח אותו, רואה מה יש בפנים, זה איזה חתיכת מעגל עם איזה 10 רכיבים וזהו. ואז יש את העולם התוכנתי, פדלים בתוכנה, וגם זה, מאז הוא מתמיד עכשיו פרופייטרי של כמה חברות מסוימות ששולטות בשוק, המחירים הם גם בשמיים. אז פה זה סוג של עושה disruption לכל התחום הזה. אתה יכול לכתוב פדלים בג'אבסקריפט פתאום.
מגניב, מגניב. שמע מאוד יפה. אני דרך כלל לא מגיע מגיטרות, אבל...
כן, אמרת תופים, לא?
כן, התופים, קלידים, זאת אומרת, קצת נגעתי על גיטרה פה ושם, אבל לא... בעיקר תופים, כן. אבל בקטע של הרמוניה זה בעיקר קלידים. סמטר וכן.
אוקיי.
אוקיי, אחלה. הבא שלך?
כן, אייטם הבא זה פייזר איו גרסה 2X, הייתי קורא לזה. ממש נחמד איך נראית האבולוציה שלהם. אני התחלתי להשתמש בפייזר בגרסה 1 או אפילו הייתה גרסה אז. עברו לגרסה 2, מנוע HTML, Game Development מאוד חזק, מאוד מהיר, זה סוג של exception היום. טווח המנויים שיש בשוק, וכבר אנשים מתחילים להרוז אותו, לשווק אותו למובייל, שזה מה שנקרא Holy Grail של HTML5 ו-Game Developer.
אוקיי, מגניב, פייזר היום, מנוע משחקים. אוקיי, הייתם אחרון, אבנר?
אז כלי, אדיטור בעצם, פשוט קוד אדיטור, IDE, בשם Z-Editor, הוא ככה עלה לכותרות לזמן קצר, בזמן שגם אטום של גיטה בלה. אני השתמשתי גם באטום וגם בזדה. התחושה שלי לגבי אטום היה שהוא בעצם עושה more of the same, לא נפלתי שם משום פיצ'ר של אטום, ובזד אדיטור בעצם הוא לקח כמה קונספטים שאנחנו רגילים שתמיד יש אותם, ושינה אותם. המפתח של זה בעצם, זה מפתח שלפני זה היה ב-Cloud 9, שזה איזשהו online ID, אז הוא בעצם לקח כמה דברים, כמו למשל העניין הזה שאין את ה-File Explorer שאנחנו מכירים בצד, או אין מלא open files, תמיד יש רק open file אחד, ואתה יכול לשנות את ההיסטוריה כדי לחזור לפיילים קודמים, אז הוא לקח כמה קונספטים שהוא חשב שהם מפריעים במצב הנוכחי, ו... שינה אותם, אז אני בינתיים השתמשתי בו כמה ימים ומאוד נהנה ממנו.
זה פורמט, נכון?
הוא היה בגרסה הראשונה שלו, הוא היה כרומה, שזה היה קצת מאפן, זה היה בעיקר למשחק, לא באמת היית יכול להשתמש בו, אבל בגרסה האחרונה, שאני חושב יצא לפני שבועיים, משהו כזה, הוא כבר ממש נייטיב, הוא עובד מעל נוד וויבקיט, אז הוא לא חייב את הכרום מסביבו.
אוקיי. כמעט כל, נראה לי כל אפליקציה דסטופ חדשה, זה נוד וויבקיט, בזמן האחרון. טוב, אחלה חבר'ה, אז היה מגניב, היה ממש תוכנית מלאה וארוכה היום, ותודה, נפגש בעוד חודש.
יאללה, ביי.
ביי ביי.